שלום לכם וברוכים השבים לפודקאסט השבועי שלנו, נפגשים בעשרת, והפעם אנחנו במה שנקרא ספשייל מיוחד לכבוד חג הפורים שחל השבוע, ואיתנו כמו כל שבוע הרב שלום שוורץ. שלום הרב.
שלום יקיר.
אז חג פורים הוא חג שלי, הוא אחד מהרגעים הכי 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 מרוממים בשנה, אבל דווקא זיכרון קצר שיש לי מפורים שהוא לא עזב אותי, זה בשנה הראשונה שהייתי אברך בישיבה, וחזרתי לאשתי, אפשר לומר טריה, היינו נשואים חצי שנה, בליווי שני בחורים שלקחו אותי הביתה באמצע פורים, אחרי שהייתי שיקור, ולקחו אותי הביתה במדרגות, קומה רביעית, ואני נכנס לבית, הם סוגרים את הדלת, ואני יושב על הרצפה וצוחק וצוחק וצוחק, ואשתי עומדת, לא יודעת מה לעשות איתי. ואני ממשיך פשוט לצחוק עד שאני איכשהו נרגע, הולך להתקלח, להירגע מהסחרור הזה. למה זה הזיכרון הכי מיוחד שלי? והיו שלי הרבה זיכרונות מהעניינים של פורים. הצחוק המשוחרר שהיה לי שם הוא צחוק ש... קשה למצוא אותו, אולי אצל ילדים, אבל קשה למצוא אותו ביום-יום. זה, אני קורא לזה צחוק של פורים. פורים הוא חג בעיניי שמשחרר אותך מהמון המון מסכות, משחרר אותך מהרבה מאוד קליפות שאתה עטוף בהם במהלך כל השנה. וברוך השם שיש לנו לפחות יום אחד כזה שאפשר להרגיש משוחררים מכל הדברים האלה. מה אצלך, הרב שלום, הזיכרון של פורים?
יש לי, ברוך השם, הרבה זיכרונות טובים מכל פורים, אני אשתף רק, קודם כל, כמו כל החגים, אולי במיוחד בפורים, רואים את ההבדל בין לחגוג פורים בישראל, בארץ ישראל, מדינת ישראל, הרבה יותר חזק והרבה יותר שמחה ברחוב, הצד הציבורי של החג, להשוות את זה עם לחגוג את זה בחוץ לארץ. וכל פעם שאני מודה לשם שאני גר בירושלים ואני גר במדינת ישראל, פורים בא ומזכיר לי כמה אני מודה על הזכות הזאת להיות פה. כל שנה, כבר עשור שנים, אם אני לא טועה, אחד מהדברים שאנחנו עושים בביתנו, זה לקחת את הרבה משלוח מנות שמגיעים עלינו, ברוך השם, מהשכונה, מחברים, משפחה, שאף פעם בחיינו נוכל לאכול את כולם. ודאי לא בפורים, אלא אם כן אנחנו רוצים להיות חולים מסוכר באמצע החג. אז מה אשתי עושה? היא לוקחת אולי 10% ממה שקיבלנו, שם את זה בצד למשפחתנו, ויתר משלוח מנות, היא עוטפת אותם בחבילות גדולות, ואנחנו נכנסים לאוטו, ואנחנו הולכים לשכונות שפחות קשורים לחג. שכונה לידינו, פסקת זה, ואנחנו מחפשים אנשים שנראים שאין להם מי שייתן להם משלוח מנות. עוצרים את האוטו, באים עם הילדים, אומרים פורים שמח, נותנים להם משלוח מנות, ורואים את החיוך ואת התודות שלהם, וזה הכוח, זה נותן לי כוח לכל השנה, של הכוח של נתינה, של כוח של הכרת הטוב, שמשמח לבן אדם. אנחנו גם נותנים למשטרה, נותנים לצבא, יש לנו מחנה צבאית לידינו, ואוכים מה שאפשר לתת למישהו שהוא לא מקבל, בדרך כלל לא מקבל את המשלוח מנות מאף אחד אחר. וזה נותן לנו ממש פורים שמח.
אז אני אתן לקהל השומעים שלנו לנחש לאיזה דיבר זה קשור. אני רק ארמוז שזה יכול להיות קשור לכמה דיברות. אבל היום אני רוצה שאנחנו נעסוק בפורים, ובאחד מהדיברות שבאופן אינטואיטיבי אולי לא היינו מחברים אותו כל כך לפורים. אתה הזכרת את הנושא של חגיגת פורים בארץ ישראל. אתה שזכית לגור בירושלים, חוגג אותו אפילו בתתוו באדר. אז אנחנו היום נדבר על הקשר בין פורים לבין ארץ ישראל דווקא, דרך הדיבר לא תנאף.
דרך לא תנאף? מעניין אותי מאוד. תסביר.
כשאנחנו מסתכלים על הדיבר לא תינף, ובטח בפרויקט שלנו, שאנחנו לימדנו אותו גם בבתי ספר לילדים, שהקשר ביניהם לבין לא תינף נראה באופן אינטואיטיבי, כמו שהזכרנו, לא קשור, אז אנחנו חיפשנו מה תמון בלא תינף שמקשר את הילדים אל הדיבר. וגילינו שבלא תינף נמצא בצורה די ברורה ערך של נאמנות. אמנם ההקשר הראשוני שלנו לנאמנות זה נאמנות לאישה, נאמנות לבית וכולי, שקשור ללא תינף ודאי, אבל ערך הנאמנות כמו שהוא נמצא שם בדיבר. אז אצלם בבתי הספר אנחנו מדברים על נאמנות בין חברים, אבל אין ספק שכשאתה מדבר על לא תנאף, הוא קשור גם לעוד תחומים בחיים שקשורים לנאמנות. אני בדרך כלל כשאני רוצה לחשוב איך דיבר מדבר אליי, אני סוגר את העיניים ומהדהד לי בראש לא תנאף, לא תנאף, לא תנאף. ורואה איפה הוא מופיע לי. ולי הוא מופיע בוודאי בנושא של ארץ ישראל. לא תנאף, לא תבגוד בארץ שלך, תאהב את הארץ שלך, אסור לדבר לשון הרע על ארץ ישראל, זה הלכה. צריך למצוא את הדרכים לאהוב את ארץ ישראל בכל דרך שהיא. ולכן הדיבר לא תנאף הוא ודאי קשור לנאמנות שלנו, אולי למדינה, אולי לצבא, אבל עוד יותר לארץ הזאת שאנחנו גרים בה, שמקפלת בתוכה בתמצית את כל העולם כולו, מהערים המושלגות ועד המדבר הצחיח. גם את הים וגם את הביקה, גם את ההר, גם את המישור, והכל בתוך שש שעות. זו הארץ שלנו.
זה יפה, חזק מאוד. זה מזכיר לי את העניין של אם לא היה לאבותינו, אני מדבר גם על משפחתי, הנאמנות לארץ ישראל, לא הייתי פה, לא הייתי אמור להיות פה. כולנו חזרנו גם על ידי הנאמנות החזקה מאוד, של של אבותינו, כמו שכתוב, כבד את אביך ואת אמך, למען ירוחין יומך על אדמה אשר השם אלוקיך נותן לך. אנחנו נמצאים פה על ידי זכות אבות, וזה ממש נאמנות, נאמנות למסורת, נאמנה להבטחה של השם, ונאמנה למסירות נפש שכל דור ודור היה לחזור לארץ, לחשוב, לשאוב לחזור לארץ, אבל הכוח הזה של נאמנות מאוד נמצאת בתוכנו כל יום ויום על ידי הזכות להיות פה בארץ ישראל. יש כוח, אני חושב שזה קשר מאוד חזק.
אני אוסיף שרב שלמה קרליבך מספר בתורות שהוא מדבר על תשעה באב, הוא מזכיר איזשהו סיפור שאני לא זוכר מאיפה הוא שמע אותו, על בן אדם שהיה לו קשר עם אשתו ומשהו עלה על סרטון, הקשר לא עבד טוב, והוא יוצא מהבית. וכל פעם היא חושבת שהוא יחזור אליה, אבל הוא כותב לה מכתב מפריז. אני הגעתי לכאן ומצאתי פה איזו אישה נחמדה ואני נהנה איתה. ואחרי כמה זמן שולח מכתב מבריסל. ואחרי כמה זמן מלונדון. כל פעם היא יושבת ואומרת, למה הוא כותב לי את המכתבים האלה? מה הוא רוצה? מה הוא רוצה שאני ארגיש עוד יותר רעה עם מה שקרה? ובסוף הסיפור, היא הולכת אליו הביתה ומגלה אותו יושב וכותב מכתב. והיא בעצם מבינה שכל המכתבים האלה נכתבו מאותו חדר. הוא לא עזב לרגע וחיכה שהיא תבוא. ואת זה רב שלמה מקשר לקשר שלנו לארץ ישראל. לא משנה איפה היינו, לא משנה באיזה ארץ נאלצנו להשתקע בו, תמיד חשבנו על ארץ ישראל. כתבנו לה מכתבים. אבל איך כל זה קשור למגילת אסתר? מגילת אסתר זה החג היחיד שבו אנחנו לא אומרים בו הלל, בגלל שהוא לא בארץ ישראל. זה החג היחיד שבתחילתו אנחנו בגלות, ובסופו נשארנו בגלות. ועוד עם חותמת כזאת שחשברוש שם מס על הארץ ויהיה הים, והכל חוזר לקדמותו. יש מס, מרדכי היהודי, משנה למלך חשברוש, וזהו, החיים ממשיכים. ומצד שני, ברור לנו, כמו שהזכרנו, שושן פרק, מה שנקרא שושן פורים, או פורים של ירושלים, מרדכי רצה שיהיה הדגשה של ארץ ישראל בהלכות של קריאת המגילה. רק ערים שמוקפות חומה ממות יהושע בן נון, שאז כבשנו את הארץ, הם יקראו מגילה בתדוו. ומעיין לחקור קצת על הרקע של המגילה, הרקע היסטורי, סביב מה הוא קורא, מאיפה מגיע מרדכי, למה הוא הגיע לשם בכלל, המגילה מעידה על מרדכי. אשר הוגלה מירושלים. עם הגולה אשר הוגלתה עם יוחניה, מלך יהודה, אשר גלם נבוכד נצר מלך בבל. ואנחנו קוראים את זה אשכנזים במנגינה שלך. מרדכי גולה מארץ ישראל לפני חורבן בית המקדש, במגלות של יהויכין, המכובדים והרבנים, או הגדולי הדור ההוא, לבבל. ובאיזשהו שלב אנחנו קוראים בהזדמנות הראשונה שניתנה לעזרה, חוזר לארץ ישראל, אותו מרדכי. ובאיזשהו שלב הוא מתגלגל חזרה לשושן הבירה. אם נקרא את הסוף המגילה מפרק ט' בערך, אנחנו רואים את המאבק שלו להפוך את המאורע החד פעמי של המגילה להיות רב פעמי. הוא רוצה שהנס הזה שיתרחש ייזכר לנצח. למה כל כך חשוב לזכור את הנס לנצח? אפשר היה לומר, אוקיי, היה איזה מישהו, ניסה לעשות משהו רע לעם ישראל, טוב שהיה לנו איזה מלכה שם, סדרה את העניינים, וזהו, נגמר. נכון, נאלצנו להקים צבא, להילחם ולהרוג את מי שקם עלינו לחלוטנו, אבל ברוך השם זה נגמר, אפשר לחזור לעשות ביזנס עם השותפים שלנו בשושן, ומספיק, הכל טוב. אבל מרדכי לא מוכן שזה יקרה, מרדכי נלחם על זה, שהנס של פורים ייזכר כל שנה ושנה. ולא רק זה, שישלחו מנות, ויתנו מתנות לאביונים, ועוד יותר מזה, יקראו את המגילה. יזכירו לעצמנו ולכל עולם כולו שהיה מישהו שבא לחלוטנו ויש סכנה שזה יקרה שוב. לצערנו בהיסטוריה אנחנו יודעים שכל פעם שעם ישראל אמור לחזור לארץ ישראל, המלאק מגיע. בפעם הראשונה זה היה המלאק שיצאנו ממצרים, לפני הר סיני עוד. פעם השנייה זה המן. ממש אנחנו אחרי חזרה הראשונית לארץ ולפני סיום בניין בית המקדש. מי שיצר את בית המקדש מלהיבנות היה אחשוורוש בעצמו, כמו שכתוב בדברי הימים. ובפעם השלישית, מה שאנחנו חווינו לפני 80 שנה, המלאק הצורר הגרמני שטבח בנו, זה היה אולי המקפצה להקמת המדינה היהודית, בפעם השלישית. זה התפקיד של המלאק אולי, לעורר אותנו למי אנחנו ומה אנחנו, ולהחזיר אותנו לארץ ישראל. זה בעצם הקיום של לא תנאף. מעניין שבמגילה אנחנו פוגשים את לא תנאף גם בצורה הפשוטה שלו, נקרא לזה ככה. אסתר נלקחת על כורחה להיות בבית המלך ולהפוך להיות אשתו. והיא מוכנה גם למסור הזה את הנפש. היא יודעת שביום שהיא הולכת מרצון, היא מסתכנת כאשר עבדתי, עבדתי. יש פה סיכון שלוקחת על עצמה, שהוא ודאי קשור לערך המשפחה וערך של לא תנאף. אבל יש פה גם משל. עם ישראל שלא נמצא בארץ ישראל זה כמו אישה יהודיה שנמצאת בבית של רשע מרושע. והיא צריכה להחליט איפה היא. אומר לה מרדכי, אם אחרי שתחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליונים במקום אחר, ואת ובית אביך תובדו. את לוקחת סיכון על עצמך. את רוצה, כמו שעם ישראל גם מתנהג כרגע, להישאר פה בגלות, או את רוצה להיות שותפה עם הקדוש ברוך הוא ולחזור לארץ ישראל. זה בחירה בידיים שלך. אסתר צריכה לבחור וגם אנחנו רוצים לבחור. האם אנחנו נעשה את זה דרכנו, או שהקדוש ברוך הוא יצטרך להכריח אותנו, כמו שכתוב בגמרא במסכת סנהדרין, אם אין עושים תשובה, הקדוש ברוך הוא מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כהמן, וישראל עושים תשובה ומחזירה למוטב.
זה מזעזע מה שאתה אומר. אני רק שואל, לצערנו, ראינו את זה בהיסטוריה הרבה פעמים, שרק על ידי האויבים שלנו, אנחנו מתאחדים ומזכירים מי אנחנו, וכמו שאתה אומר, בדברים שברוך השם חזרנו הביתה. עוד לא כולנו, אבל אנחנו ודאי בשלב של גאולה. אני שואל אותך, אבל האם יש דרך אחרת שנוכל לייחד את עם ישראל בלי שנחכה לאויבים שיגרמו את האחדות הזאת ואת החזרה הביתה והחזרה למי אנחנו? יש דרך אחרת שאתה רואה?
הקדוש ברוך הוא תמיד נותן לנו שתי אפשרויות. לבוא בטוב או לבוא בהכרח. אנחנו יכולים בבחירה החופשית שלנו לבחור להיות נאמנים לשליחות שלנו בעולם, את השליחות שקיבלנו בהר סיני, להיות ממלכת כהנים לגוי קדוש, ולהתעורר בעצמנו להיות מי שאנחנו. אבל הקדוש ברוך הוא לא ייתן לעולם הזה לקרוס. הוא לא יניח לזה לא להסתדר. כמו שמרדכי אומר לאסתר, רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר. כל הנושא הזה של מה השם יעשה, ומה אנחנו נעשה, זה השאלה האמיתית שעומדת לנו מהרגע הראשון שבו אנחנו פוגשים את הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו מסתכלים במעגל השנה, אנחנו רואים שניסן זה החודש הראשון, שבו כל הניסים נעשים מלמעלה למטה, עם מינימום השתתפות שלנו. הקדוש ברוך הוא נלחם לנו, ואנחנו, אתם תחרישון, לא עושים כלום. רק אל תפריעו, כן? ככל שמעגל השנה ממשיך לזוז קדימה, הכוח עובר לידיים שלנו. בשבועות, הקדוש ברוך הוא כבר לא אמר, טוב, תיכנסו לארץ ישראל ואני אסדר את העניינים. לא. הוא אמר לנו, אנוכי השם לוקח שהוצאתיך ממצרים, לא יהיה לך אלוהים אחים על פניי. הוא נתן לנו כתב מינוי לשליחות שלנו בעולם. אני רוצה שאתם תביאו את הגאולה. יכול להיות שברגע הראשון זה הפחיד אותנו והגענו לחטא העגל, אבל עשינו תהליך תשובה. לקחנו על עצמנו שאנחנו צריכים לחזור בתשובה ולקחת על עצמנו את האחריות. וזה קרה ביום כיפור, לא סתם לוחות שניים הם ביום כיפור. הקדוש ברוך הוא יסלח לך ביום כיפור, אבל אתה צריך לעשות תשובה. עוד יותר כשמגיעים לחנוכה, שבו אתם מגייסים לוחמים ונלחמים ביוונים, אני רק אזכיר שאני שם, אני אעשה לכם נס פח השמן, אבל התפקיד הוא הידיים שלכם. והשיא של השיאים הוא בפורים, שהקדוש ברוך הוא נסתר לגמרי, והכל העבודה נעשית על ידי בני אדם שכביכול לא מרגישים את הקדוש ברוך הוא בכלל, והוא אפילו נסתר במגילה. עכשיו זה בידיים שלכם.
זה חזק.
מיד אחרי שהגעתם, רק רגע, מיד אחרי שהגעתם לשיא של האסתר, אנחנו קופצים לחודש ניסן. כן, כי הקשר בין זה שהשם עושה הכל, לבין שאני עושה הכל, הוא קשור אחד בשני. כי שלא תדמיין באמת שאתה עושה את הכל, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. אבל הוא רוצה להביא את הגאולה על ידינו. אבל אם החרש נחריש בעת הזאת, אין מה לדאוג. רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. השאלה, מה יקרה איתנו?
אז מה יש לנו לעשות עכשיו? איך שאתה מסביר את המרכזיות של ארץ ישראל בתוך הסיפור וההבנה העמוקה פה של חג פורים, הייתי אומר, בוא, יש לנו ברוך השם, נפתחו השמיים, צריכים להזמין את כל עם ישראל לחגוג את פורים פה בארץ, לפחות שיגיעו לפני פסח, אבל בוא נעשה משהו, מה אתה ממליץ שנעשה עכשיו? עם ישראל, יש לך עצה לכולנו לקחת על עצמנו איזושהי משימה כדי להביא את כולם הביתה, כדי לחגוג את החגים שלנו בתוך ביתנו, עם חיבור לשליחות שלנו. מה אתה ממליץ?
אני באמת, כאדם שעלה כל כך בגיל צעיר, לא יכול לתת לך תשובות איך עוזרים ליהודים לעלות לארץ. פעם הייתי, חושב שהייתי יודע, אבל הדיבר שלא תענה והערכה את שקר אמר לי, די לשפוט אחרים מהמשקפיים שלך. אתה לא מכיר מה עובר על עולה, מה הקשיים שלו לעלות לארץ. וכאחד שגר בעיר כזאת שמלאה בקליטת עלייה, אני רואה שלכל אחד זה סיפור אחר לגמרי ומיוחד משלו, ואי אפשר לשפוט אותם מבחוץ. אבל אולי לך, כאדם שעלה אחריי בגיל מבוגר יותר, אתה יכול להגיד לי, איך מביאים את היהודים הביתה?
כמו שסיפרתי בהתחלת הדרך, רוב האנשים שמצאנו עם המשלוח מנות שנתנו להם, הם עולי רוסיה, עולי אוקראינה, הם עולים. זאת אומרת, הם לא מצאו, הם עדיין בחיפוש מקום שלהם אפילו שהגיעו לארץ. למה אין להם מישהו שייתן למשלוח מנות? זה אשמתנו. אז אני קורא לכל אחד ואחד לדמות לקדוש ברוך הוא שאומר, אנוכי השם אלוקיך שהוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים.
גילית את התשובה, איזה דיבר?
כן. אז הדיבר הזה מוביל אותי להבנה שאנחנו כולנו שותפים להביא את עמנו הביתה. למה ישראל לא רצים לחזור לארץ? כי אנחנו צריכים לא רק להיות מקלט מאנטישמיות, אלא להיות מגנט, שכל אחד יראה את הקידוש השם פה, יראה את החסד פה, יראה את האהבה פה, ויראה את ההזדמנות להשתתף במדינה, שהיא כל כך מלא אהבה, אחווה וקידוש השם. וכל אחד שיראה את זה, הרגע שהוא נוחת בבן גוריון, שהוא מרגיש איזושהי רוח חדשה פה, אז ייתן לכל אחד ואחד שישמע לזה בחוץ לארץ. אני צריך להיות שם, אני רוצה להיות שם. אתה שמעת מה קורה שם? אנשים אוהבים את אחד את השנים, יש חסד, יש חגיגות, יש באמת משפחה שאוחזת אותך, שנותנת לך חיבוק חם. אז כל אחד יבוא לפה, ודאי יבוא לפה. אז עלינו לבנות את מדינתנו באופן שזה באמת יהיה מגנט לכל עם ישראל לחזור הביתה.
אז מה נאחל לשומעים? שנזכה להיות אלה שמביאים את היהודים הביתה מרצון. שבת שלום.